טוב, התחלנו פרק ו', אנחנו בדף קוף סמך ג'. ויעבור השם על פניו ויקרא. אם כן, מתחילים לימוד 13 מידות של רחמים. שזה ההמשך שם במסכת ראש השנה. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. למה? כי כתוב, ויעבור השם על פניו. מה יש ללמוד? מזה מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לי, כל זמן שישראל חוטין לפניי, יעשו כסדר הזה, ואני אמחול להם עוונותיהם. השם, השם, כן, כתוב ויעבור השם על פניו ויקרא, השם, השם, מה פירוש פעמיים השם, עם הפסקה באמצע, אני הוא קודם שיחטא אדם, אני הוא לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמץ. אמר רב יהודה, ברית קרוטה ל-13 מידות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית וגומר. החכם אילפה, רמי, היה מקשה בין שני ביטויים בפסוק, כתיב ורב חסד, וכתיב ואמת. חסד זה לפני משורת הדין, אמת זה לפי הדין, אז זה סותר. או רב חסד או אמת, ככה הוא היה מקשה. בתחילה אמת ולבסוף ורב חסד. רבי אליעזר אומר, כתיב, ולך השם חסד, וכתיב, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. נו, עוד פעם, אותה קושייה. לך השם חסד. מצד שני, כל אחד לפי מעשיו. בתחילה כי אתה תשלם, ולבסוף ולך חסד. אותו תירוץ. רב אונה רמי, כתיב, צדיק השם בכל דרכיו, הוא כתיב, וחסיד בכל מעשיו. נו, אז צדיק או חסיד? צדיק זה צדק, לפי האמת. חסיד זה לפני משורת הדין. בתחילה צדיק, ולבסוף חסיד. עד כאן דברי הגמרא. מכאן פירוש המהר"ל. דברי הגמרא על 13 מידות של רחמים. פירוש. הוא חוזר לתחילת המאמר המהר"ל עכשיו בפירוש שלו. פירוש. עד יכתיבה יעבור, על כורחך בא ללמד איך יתפלל. שאם בא ללמד אותו מה שיתפלל בלבד, אבל ללמדו כך וכך תקרא, כמו שלימדו כל התורה כולה. ולא היה צריך לומר, ויעבור השם על פניו ויקרא. אלא מלמד שהראה לו גם כן איך יהיה נוהג בתפילתו. ולפיכך לא היה די במה שילמד אותו התפילה, אלא שהראה לו סדר תפילה. כלומר, יש משהו, זה כאן הספרים, הספרים הם כאן. יש משהו מיוחד כאן ב-13 מידות של רחמים, שהקדוש ברוך הוא לא הסתפק בלהגיד למשה מה להגיד, אלא הוסיף להראות לו איך להתפלל. אז אם כן, יש משמעות לא רק על מה אתה אומר, אלא איך אתה אומר. לכן כתוב, ויעבור השם על פניו, ויקרא, נתעטף כשליח ציבור, והראה לו סדר תפילה. כן? זה דבר, עיקרון מאוד חשוב, שמלמדים אותנו כאן. שאדם יכול להגיד, זה לא חשוב, העיקר שאני אתפלל. לא נכון. זה לא רק להתפלל, אלא צריך לדעת איך להתפלל. איך עומדים, ואיך מתעטפים בציצית, וכל חלק בתפילה יש לו סדר משלו. לכן קוראים לזה סדר תפילה. כי יש משמעות לצורה שבה אדם מתפלל, אם בעמידה, אם בישיבה, ולפעמים אפילו משתחווה, ונפילת אפיים, ורגליים צמודות. כל זה נראה לך שזה לא, זה פרטים שהם לא משמעותיים, והנה למדנו מן הגמרא הזאת שלא. הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, יש לדייק מתוך הגמרא הזאת, שלא רק אמר לו מה להגיד, אלא אמר לו איך להגיד. כן? כי מפני שאמר משה, אנחנו 4 שורות מן הסוף בקוף סמר ג', כי מפני שאמר משה, אראני נא את כבודך, ומאחר שמבקש משה רבנו עליו השלום לראות, אי אפשר להראות לו רק במעשה שהיה מראה לו והראה לו. כלומר, המהר"ל מסביר למה הקדוש ברוך הוא בעצם נזקק לדבר הזה, להראות לו איך להתפלל. הרי כל התורה הוא לא הראה לו, הוא אמר לו. אלא כאן משה רבנו ביקש דבר מיוחד. הוא אמר לו, אראני נא. הוא ביקש לראות, אראני נא את כבודך. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שמשה רבנו רצה לראות. כמו שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו כמה דברים שמשה רבנו נתקשה בהם. איך מקדשים את החודש? איך צריך להיראות הירח כשמקדשים את החודש? או הראה לו את המנורה. זה מאוד קשה להבין איך צריכה להיראות המנורה מקשה אחת. איזה דברים שמשה רבינו לא רק שמע, אלא גם ראה. יש כמה דברים שאתה מסביר לבן אדם, לא כל כך, גם שאתה מסביר לו הרבה פעמים, עד שהוא לא יראה בעיניו, זה לא אותו דבר. אז פה במקרה הזה משה רבינו ביקש, אראני נא את כבודך, ויעבור השם על פניו. זה לפי המהר"ל, ויעבור השם על פניו, זה תשובה. זה בעצם מענה לבקשה של משה רבנו, אראני נא את כבודך. הקדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו, כן, לא התבייש ללכת להראות למשה רבנו את מה שהוא ביקש. כי כאשר עושים כסדר הזה, ייפתחו להם מידת טובו. ממשיך המהר"ל בהסבר הגמרא על 13 מידות של רחמים. אני הוא קודם שיחטא, ואני הוא לאחר שיחטא. כלומר, כתוב השם, השם, אל רחום וחנון. למה צריך להגיד פעמיים שם השם? השם, השם, אל רחום וחנון. אלא הקדוש ברוך הוא גילה סוד. אני נוהג מידת הרחמים לפני שאדם יחטא. כי לפני שאדם יחטא, ברוך שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים. תגיד, אבל אחרי שאדם יחטא, הסתלקה מידת הרחמים חלילה. לא. גם אחרי שאדם יחטא, אני עדיין נוהג מידת הרחמים. אני השם לפני שאדם יחטא, ואני השם גם לאחר שאדם יחטא. יקשה הראש ז"ל. המהר"ל מביא עכשיו בירור בנושא הזה. והלא קודם שיחטא, אין צריך למידת הרחמים, שלא חטא עדיין. הראש שאל שאלה גדולה. הוא אומר, למה צריך מידת רחמים לפני שאדם יחטא? לפני שאדם חטא, אז לא צריך לנהוג איתו לפני משורת הדין. כיוון שהוא לא חטא. תשובה מעניינת. צריך רחמים שלא יחטא. שיטה טובה. איך למנוע מאדם לחטות? תאהוב אותו. אם אתה אוהב אותו, הוא לא יחטא. הלוואי. כן, מה אתה אומר?
אם היית מידת הרחמים, ברגע שאדם היה עושה חטא, הוא היה מקבל את הדין במקום. אז זה אומר שיש הרבה דברים שחייבים למיטה, או קרה, וכל מיני דברים רוצים.
כן, אבל זה בגלל שאדם חוטא. הראש לא שואל את זה. אומר, למה הקדוש ברוך הוא צריך לגלות בעולם מידת הרחמים, לפני משורת הדין, לפני שאדם חוטא? אם אדם לא חוטא, הוא עדיין לא חטא. הוא נקי מחטא. לא צריך רחמים, צריך אמת. הכל בסדר, אתה לא חטאת. צריך לנהוג עם האדם לפני משורת הדין, כשיש מה להפעיל נגדו את הדין. טוב, למרות שמגיע לך מידת הדין, אני אנהג איתך לפני משורת הדין. זה אני מבין אחרי החטא, אומר הראש. אבל לפני שאדם חוטא, בשביל מה צריך רחמים? אז מה הוא עונה? ותרץ הראש... דחשב להיות חוטא, אלא שלא חטא. ובחטא עבודה זרה אירה, כלומר מדובר, שהקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ואפילו אחי, קודם שיהיה חטא, מנהיג עמו במידת הרחמים, ולאחר שיהיה חטא, מצרפה למעשה. עד כאן דברי הראש. אם כן, תירוצו של הראש הוא התירוץ הבא. בעצם... לפני שאדם חטא, מדובר באדם שכבר חטא במחשבה. כי עד שאדם חוטא במעשה, הוא כבר חוטא במחשבה תחילה. סוף מעשה, במחשבה תחילה. לכן, הקדוש ברוך הוא בא ומודיע, שעוד בשלב שבו האדם חוטא במחשבה, כבר יש מידת הרחמים בעולם. כי אם לא הייתה מידת הרחמים... על עצם המחשבה רעה הוא כבר היה נענש. קל וחומר כשמדובר על מחשבת עבודה זרה. מחשבת עבודה זרה, עבודה זרה זה דבר יותר חמור מעבירה אחרת. כי הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם גם על מחשבה. אני מאמין בעבודה, אם אדם יגיד שהוא מאמין בעבודה זרה, הרי הוא לא עשה שום מעשה, הוא רק אומר שהוא מאמין. כן, אז זה כבר עבודה זרה. נתפס גם על מחשבה. מה?
יש שם הגדרה מה זה עבודה זרה.
ודאי, שאתה מאמין בכוח אחר מאשר בכוח השם. הרדב"ז אומר דבר כזה, שכל מי שמתכחש לתורת משה רבינו, זה כבר יארג ועל יעבור. זהו. אתה מתכחש לתורת משה רבינו, יארג ועל יעבור. עבודה זרה, עבודה זרה זה בכלל שאתה חושב שיש כוח אחר ששולט בעולם, שצריך לעבוד כוח אחר מאשר הכוח היחיד, המיוחד, ריבונו של עולם, שמצוי וממציא, כל נמצא. אז אומר הראש, לכן צריך מידת הרחמים לפני מעשה, כי עוד לפני המעשה, הוא כבר חטא במחשבה. אז השם ראשון זה על המחשבה, השם השני זה על המעשה. כן.
הרב, זה על ההלכה שהקדוש ברוך הוא מצרף, כי אנחנו יודעים שהוא לא מצרף, בגלל מעשה הוא מצרף למחשבה, מחשבה טובה למעשה טוב הוא מצרף. אבל במחשבה הוא לא מצרף. בגלל העבודה זרה זה הלכה?
כן. זה מיוחד. עבודה זרה זה דבר מיוחד בזה. יש בזה חומרה מיוחדת. זה התירוץ של הראש. אומר המהר"ל, אחרי שהוא הביא את דברי הראש, אבל הדברים פשוטים הם, כי אלו 13 מידות, הם דרכי השם במציאות, והם מידת טובו, מה שעושה טוב לאדם. ואדם שלא חטא, גם כן צריך למידת טובו. כי אין לבריות על בורם יתברך רק חסד ורחמים ואין כאן חוב. לכך כאמר שהוא נוהג עם האדם במידה רחמים קודם שיחטא. ואחר שיחטא ועשה תשובה גם כן נוהג עם האדם במידת רחמים. ומי שלא חטא גם כן הוא בכלל הזה שהוא צריך למידת טובו, אלא שהוא ראשון קודם לכל מידת טובו. בא המהר"ל ואומר, זה יותר פשוט מזה. מה זאת אומרת? כן, כי זה קצת דחוק התירוץ של הראש. שהראש מעמיד את 13 מידות של רחמים באדם שחוטא במחשבה בעבודה זרה. אז אני יכול להסביר למה אני השם לפני שחטא, ולמה אני השם אחרי שיחטא. מה, מדובר דווקא באדם בעל מחשבה של עבודה זרה. צמצמת מאוד את הפירוש של 13 מידות של רחמים. לכן המהר"ל אומר לו, זה הרבה יותר פשוט. זה לא אומר שהתירוץ של הראש הוא לא טוב, אבל הוא מאוד מצומצם. הוא מעמיד את כל הפירוש של י' ג' מידות של רחמים, ומצב, מקרה מאוד, מאוד מצומצם. אז אני אומר, המהר"ל נסביר לך. 13 מידות של רחמים, זה לא כוח מיוחד שהקדוש ברוך הוא מפעיל כלפי אדם החוטא. כי הסבירו של הראש. 13 מידות של רחמים זה גילוי השם בעולם בכלל. אם אתה רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, למד 13 מידות של רחמים. זה כלל הנהגת השם את העולם. עולם חסד ייבנה. לא היה בכלל מקום לעולם ולאדם בלי החסד האלוקי, בלי הרחמים. למה זה ככה? כי אף נברא הצדיק את קיומו מראש. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא כל נברא, זה בכלל חינם. בלי שום זכויות מצד הנברא. אין לנברא שום זכויות. אלא מצד מה הוא בכלל קיים בעולם? הקדוש ברוך הוא אוהב את הבריאה, אוהב את העולם. מלא טוב. טוב ומטיב לכל. יש אנשים ששואלים, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל מה הוא ברא את העולם? מה המטרה בבריאת העולם? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? בשביל מה נברא האדם? ומסתבכים בשאלות האלה ימים ולילות. כל אחד מחפש תשובות, חופר, ספרים, עניינים, תיאוריות, פילוסופיות, דברים מסובכים מאוד. בסוף כל אחד נשאר עם אותה שאלה וחוזר על אותה שאלה. התשובה של המקובלים היא תשובה פשוטה. זה כמו כל דבר. ככל שהדבר הוא יותר אמיתי, הוא יותר פשוט. זה עיקרון גדול. עד כדי כך שבגמרא לפעמים התשובה היא פשיטה. זהו, זה ברור. זה פשוט. מה התשובה? התשובה היא פשוטה. מי שטוב, מיטיב. לא צריך הצדקה. אם אדם עושה טוב, עזר למישהו לעבור את הרחוב, למה עזרת לו לעבור את הרחוב? למה עזרתי לו? כי הוא צריך מישהו שיעזור לו. כן, אבל מאיזה מניע נפשי פנימי אתה הלכת לעשות את הדבר הזה. בוא נעשה לך ניתוח פסיכולוגי, פסיכואנליטי. תפסיק. לא צריך הצדקה לעשות טוב. הטוב מצדיק את עצמו. לא צריך להסביר למה הקדוש ברוך הוא עושה טוב. החיים זה טוב, העולם זה טוב, האדם זה טוב, מי שטוב מיטיב. הגדרת הטוב שהוא מיטיב. אתה רוצה לבדוק אם אדם הוא טוב, תבדוק אם הוא מיטיב. אל תבדוק אם הוא טוב, תבדוק אם הוא מיטיב. שנאמר טוב ומיטיב לכל. אז אומר המהר"ל, אני אסביר לך מה זה 13 מידות של רחמים. זה גילוי השם בעולם. למה כתוב פעמיים השם? השם? אני בעל הרחמים לפני שהאדם חטא, לפני שהאדם נברא. כי אם לא הייתי מופיע במידת הרחמים, בכלל לא היה אדם. מצד מה יהיה אדם? מגיע לו? יש לו זכויות? הוא הצדיק את קיומו? מקבל חיים חינם. לכן אני השם לפני שאדם חטא, לפני שאדם קיים, אני השם. אני מתור רחמים בראתי את האדם. רחמים זה מלשון רחם. זאת אומרת לתת חיים. לרצות קיומו, לרצות הופעתו של האדם, זה כבר רחמים. עצם העובדה שרציתי באדם, רציתי בעולם ורציתי בקיומו של עולם וקיומו של אדם, זה כבר רחמים. או, עכשיו הבנתי את השם הראשון. ומה עם השם השני? השם, השם, אל רחום וחנון. השני, הוא מגזים, האדם. אני נותן לו חיים חינם. אני מקיים אותו חינם. נותן לו אוויר חינם. נותן לו לאכול. נותן לו לשתות. חוטא. מוגזם, לא? אף על פי כן, אני נשאר השם. השם, לפני שהאדם יחטא, השם גם אחרי שהאדם חטא. זה מה שמסביר המהר"ל. נקרא את זה עוד פעם. אבל הדברים פשוטים הם. כי אלו 13 מידות. הם דרכי השם במציאות. זאת אומרת, זה גילוי השם בעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו במידות אלו. ומה זה 13 מידות של רחמים? הם מידת טובו. הטוב האלוקי מתגלה בעולם ב-13 מידות אלו. מה שעושה טוב לאדם, והקדוש ברוך הוא עושה טוב לאדם, בעצם בריאתו, בעצם קיומו, בעצם חייו, וגם אחרי שאדם חוטא. ואדם שלא חטא, גם כן צריך למידת טובו. כי אין לבריות, על בורא מתברך, רק חסד ורחמים, ואין כאן חוב. אף אחד לא חי... הקדוש ברוך הוא לא חייב לאף אחד כלום. זה לא שהוא ברא את האדם כי הוא היה חייב לו משהו. שום דבר, זה סתם חסד. חסד אינסופי. לכך כאמר שהוא נוהג עם האדם במידת הרחמים קודם שיחטא. ברור? עצם החיים שלך זה רחמים. מה זה לא? מה זה אם לא רחמים? עצם החיים שלך. ואחר שיחטא ועשה תשובה גם כן נוהג עם האדם במידת הרחמים. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיומו של האדם גם אחרי שהאדם חוטא. גם אחרי שהאדם מתכחש לטוב האלוקי. כי מה זה אדם חוטא? במקום להישאר נאמן למי שהטיב עמך. במקום להיות נאמן למי שאהב אותך, רצה בקיומך, לא. חוטא. אז אתה אומר, טוב, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, שמה, נתתי לך חיים חינם בהתחלה, ואתה מנצל את זה לרעה, אתה משתמש בכוחות שאני נותן לך נגדי, אז זה כבר לא מגיע לך. לא! גם אחרי שהאדם חוטא, והוא השתמש בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, בחייו שלו, הוא עצמו, שלו לפי רצונו, הקדוש ברוך הוא אומר, אף על פי כן, למרות הכל, אני רוצה בקיומך. זה מה שהרמח"ל מסביר במסילת ישרים, שמידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא מתגלה בשלושה דברים. אחד מהם, שהוא לא מעניש את החוטא בכל חומרת הדין. כי כל מי שחטא נגד הקדוש ברוך הוא מצד האמת חייב מיתה. זה בכלל לא משנה מה הוא עשה. הוא חייב מיתה. למה? הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים, וזה אמור להיות נאמנות למי שנתן לך חיים. פועל נגדו. אז בוא ניקח לך חזרה את החיים. ומידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא לוקח חיים ממי שחטא, אלא יש לו סבלנות, שאולי הוא יתעורר בתשובה, ואולי יתקן את מעשה, ואולי יעשה כרצונו. כן.
הרב, צריך נראה לי להדגיש פה, הוא אומר, הרחמים
שלו,
יש
לך לעשות
תשובה.
כן.
אז מה, משמע שלפני שהוא עושה תשובה, אין רחמים? אתה חמצא לפי מה אם נדייק.
יש לו רחמים לחכות שהוא יעשה תשובה. זה מה שאומר הרמח"ל. הרמח"ל אומר שבשלושה דברים רואים מידת הרחמים. שהקדוש ברוך הוא לא מעניש את האדם מיד. סבלנות. ארך אפיים. הוא מעריך. עכשיו תתקן. אז חטאת? מיד תתקן. לא, זה לוקח לי זמן עד שאני מערך בתשובה, ועד שאני מתחרט, ועד שאני בודק, ועד שמישהו מסביר לי שזה באמת לא בסדר. אז הקדוש ברוך הוא מחכה לאדם. שעה, שנה, מאה שנה. זה...
תשובה זהו?
מה?
אם באמת בן אדם לא עשה תשובה?
אם בן אדם בכלל לא...
יש רחמים.
מה? אני אמרתי, הרחמים זה היה לחכות שהוא יעשה תשובה. והקדוש ברוך הוא לפעמים מחכה שאדם יעשה תשובה המון שנים. לפעמים בן אדם חוזר בתשובה בגיל 70. מה תעשה? עד לגיל 70 איך הוא חי? אני בדיוק מוכיח את מה שאתה טוען. אתה טוען נכון. איך אתה חי עד לגיל 70 למרות שחטאת? אלא ברור מידת הרחמים. אלא מה? בכל זאת יש הבדל בין מי שחוטא ושב בתשובה, שאז החיים חוזרים למסלולם. למי שאינו חוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא משתמש במידת הדין כדי לזרז אותו לתשובה.
זה גם רחמים.
בוודאי, גם עומק הדין זה רחמים, אתה צודק.
אני אומר, לכאורה בכלל המידת תשובה היא לא צריכה להיות פה בכלל.
לא, המילה תשובה צריכה להיות כאן בגלל שבלי תשובה יש רחמים בדין. זאת אומרת, אתה לא חוזר בתשובה, תחטוף. לא בגלל שאני רוצה להתנקם, אלא בגלל שבלי זה אתה לא מבין. אתה לא מתעורר, כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות הרשע. הוא רוצה בתיקונו, הוא רוצה בטובתו. זה כמו שהיה בכל הדורות שחטאו. הקדוש ברוך הוא שולח אזהרה. הוא כל הזמן מראה להם סימנים שהמצב לא טוב. למה? למה להראות סימנים? מה אכפת לי? אתה לא תתקן את עצמך, קבל את הדין. לא, זה בדיוק מה שאני לא רוצה. אז לכן אני שולח לך דברים בדרך כדי לעורר את תשומת לבך. תשים לב למה שקורה. כן, פעם אדם היה מת מיד. הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, יהיה חולה. זה כמו שהרמב״ם מסביר בהלכות צרעת. יש בתורה צרעת האדם, צרעת הבגד, צרעת הכלים וצרעת הבית על הקירות. ככה זה, לפי הסדר הזה זה מופיע בתורה. אומר הרמב״ם, במציאות זה מופיע בסדר ההפוך. בסדר ההפוך ממה שכתוב בתורה. במציאות זה מופיע ככה. צרעת הקירות, צרעת הכלים, צרעת הבגדים וצרעת הגוף. אומר הרמב״ם, זה הרחמים. אני מסביר שזה הרמב״ם אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא אומר לבן אדם, תפסיק כבר לספר לשון הרע. ממשיך. פתאום, על הקיר. אומרים לו, הכתובת על הקיר. חביבי, הכתובת על הקיר. ממשיך. זה מתקרב. זה מתחיל להופיע על כלים בתוך הבית. אומרים לו, שמה? אתה שם לב, זה מתקרב. תיזהר. ממשיך לספר לשונה. אומרים לו, תיזהר. זה כבר הופיע על הבגדים שלך. הוא הולך לכהן, אומר לו, הכהן, כן, זה כבר על הבגדים. מתעקש, מופיע על גופו. גופו, כשהצרת מופיע על גופו של אדם, זה כבר דין מאוד חמור. הוא חייב לצאת מביתו, לעזוב את משפחתו, מחוץ למחנה יהיה מושבו, ואחר כך סדר האתר, הוא מאוד קשה, זה נורא והיום. זה התאומה הכי חמורה שקיימת תאומת הצרת. בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו, אסור לו להיכנס לתוך העיר, הוא מטמא כל דבר. אם מישהו מתקרב אליו, הוא מנודה. מי שמתקרב אליו, הוא צריך להגיד, לא, 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 תתרחק. זה יבוא האדם, יגיד, מה, למה מגיע לי? חביבי, עד שזה הגיע לגוף שלך, זה עבר את כל התחנות. אז אם אדם לא שב בתשובה, יש דין ברחמים. אתה אומר, גם הדין ברחמים זה רחמים. אתה צודק? כי זה כדי למנוע ממנו באמת הדברים היותר חמורים שיפגעו בו. אבל מכל מקום, אם אדם עושה תשובה, אז לא צריך דין ברחמים, אלא מיד מידת הרחמים. מידת הרחמים בקיצור זה שהקדוש ברוך הוא עדיין רוצה בקיומו של אדם, גם אדם החוטא. יש לו הרבה יותר סבלנות מהאדם. מבחינתנו מי שחוטא, חתוך את ראשו. אצל הקדוש ברוך הוא לא חותכים כל כך מהר את הראש. לאט לאט. מנסים עוד סימן, עוד עניין, עוד עזרה, עוד קרבה, עוד התעוררות, עוד דברים שיעזרו לו לאדם לשים לב ולהביא להכרתו, שזאת לא הדרך הנכונה בעיני השם. אז לכן הוא אומר, מידת החכמים, קודם שיהיה חטא, ואחר שיהיה חטא, ועשה תשובה. כי אחרי שהוא עושה תשובה, לא צריך בכלל כבר דין, רק חכמים. אלא חוזר להיות אהוב ונחמד בעיני השם, כבר לא צריך דין. אז הוא בעצם מסביר המהר"ל, אם כן, שלשלוש עשרה מידות של רחמים, זה בכלל מידת הנהגת השם את העולם. כל העולם כולו מתנהג על פי המידות האלה. כן? רוצה להגיד משהו? הבנתם? זה הסבר אחר של המהר"ל. אני לא צריך להסביר מה זה השם לפני שאדם חטא, דווקא אדם שעומד לחטוא. זה נכון לגבי כל הנבראים. כל העולם כולו נברא במידת החכמים. זה בכלל היסוד של העולם. לכן זה גם צריך להיות מידת היסוד של קיומו של האדם. אדם שאין בו רחמים, הוא לא כל כך שייך לעולם. כי כל העולם כולו נברא מתוך היסוד הזה. בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. למה? כי בישראל יש הזדהות גמורה עם המידות האלוקיות. והלכת ובו תדבקון, והלכת בדרכיו. אנחנו, עם ישראל, אנחנו נמצאים בשביל שהקדוש ברוך הוא סלל בעולם. כיוון שיסודו של עולם זה במידות החסד והרחמים, כל אדם בעולם צריך להופיע בחסד ורחמים. חסר לך מן המידות הללו, אתה לא שייך לקיומו של עולם. וזה נכון, זה שמידת החסד זה מידה בסיסית ויסודית בקיומו של עולם, ואמרתי עולם חסד יבנה, מסבירים שזה גם אצל הגויים. גם אצל הגויים זה צריך להופיע מידת החסד. בלי זה אין עולם. ואחר שיחטא ועשה תשובה, גם כן נוהג עם האדם במידת הרחמים. ומי שלא חטא, גם כן הוא בכלל הזה. לא צריך להיות חוטא כדי להיות שייך למידת הרחמים, אומר המהר"ל. גם מי שלא חטא, הוא שייך למדרגה הזאת. הוא שייך גם כן למידה הזאת. כולנו שייכים למידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. ומי שלא חטא גם כן הוא בכלל הזה, שהוא צריך למידת טובו. עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, קוראים לזה הלל הגדול. פרק קוף למד וב בתהילים, קוראים לזה הלל הגדול. 26, עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כי בסוף זה מסתיים, נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו. כולנו זקוקים לזה. שהקדוש ברוך הוא יקיים אותנו, יפרנס אותנו. זה, זה, זה נכון לגבי כל אדם. ומי שלא חטא גם כן הוא בכלל הזה שהוא צריך למידת טובו, אלא שהוא ראשון קודם לכל מידת טובו. אם כן, כשכתוב לפי זה יוצא ככה, שהשם, השם, אל, רחום וחנון, כן? השם הראשון, ככה מתחיל העולם. השם השני זה אחרי שכבר אדם הראשון וחווה חטאו, עוד פעם גם כן השם. לפני שחטא, אחרי שחטא, אני תמיד כאן לטובתו של עולם ולטובתו של אדם, תמיד. אני השם קודם שיחטא וכו', יראה לי פירושו, כי הרשע ששב בתשובה והרי הוא צדיק, הוא בצדקתו שווה למי שלא חטא. וכאן המהר"ל מוסיף עוד משהו. הוא כותב את זה בלשון יראה לי. זאת אומרת, ככה אני מבין. מה מדייק כאן המהר"ל? המהר"ל מדייק את הדבר הבא. שהמידות של רחמים שמופיעות לפני שאדם חטא ואחרי שאדם חטא, זה מידות שוות. זה מופיע באותו שם. הרי לישר הקדוש ברוך הוא הרבה כינויים. הוא נקרא השם, הוא נקרא אלוקים, הוא נקרא אדנות, הוא נקרא הרבה שמות. למה ב-13 מידות של רחמים מופיע, זה דבר לא פשוט, אותו השם ברצף פעמיים. השם, השם. כאילו, כן, ובאמצע יש קו פסק, שבא להגיד, זה לפני מצב מסוים, זה אחרי מצב מסוים. אז אומר המהר"ל, יש לי משהו חשוב מאוד לדייק מזה. חכמים גילו לנו שהשם הראשון זה על האדם שלא חטא. כמו שהסברנו, שכל אדם צריך חסדי השם כדי בכלל לחיות. השם השני זה אחרי שהאדם חטא ועשה תשובה. אז אתה יכול להגיד, אם אדם חטא, גם אם הוא יעשה תשובה, אתה לא יכול להשוות אותו למי שלא חטא. בכל זאת, הוא כבר חטא, הוא כבר נכשל. נשאר משהו, קטם, נכון?
רושם
נשאר. מה לעשות? יש איזה לכלוך. אז אומר המהר"ל, דווקא בזה שב-13 מידות של רחמים, אותו השם מופיע לפני שחטא האדם ואחרי שחטא האדם, להגיד שאחרי שהאדם חוזר בתשובה, בדיוק אותו דבר. הוא נשאר בדיוק כאילו הוא לא חטא. אדם שחוזר בתשובה מצליח לחזור לקדמותו, לשורשיותו, למקוריותו, כאילו מעולם לא חטא. אתה אומר, בסדר, תשובה זה טוב, אבל בטח נשאר משהו. אז אומר המהר"ל, דווקא השימוש בדיוק באותו שם השם, לפני שאדם חטא ואחרי שאדם חטא, בא לרמוז לנו, אותה השגחה שמלווה את האדם לפני שהאדם חטא ואחרי שהאדם חטא ועשה תשובה, הקדוש ברוך הוא מלווה אותו בדיוק אותו דבר. אל תחשוב שבגלל שהוא חטא ועכשיו עשה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, שמה, אני עכשיו מלווה אותך, אבל רק מרחוק, לא מקרוב. אני לא אוהב אותך כמו שאני הייתי אוהב אותך, אילו היית חוטא. אומר המהל, דווקא יש לי דייק שזה לא נכון. בואו תראו את המשפט האחרון פה, דבר מאוד משמעותי מה שהוא כותב. אני השם קודם שיחטא, כן? זה, הוא חוזר לדברי הגמרא, כן? אני השם קודם שיחטא אדם, אני הוא לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. כלומר, אני אותו השם, בוודאי, השם לא משתנה. אלא מה הכוונה אני אותו השם? הכוונה, אני מלווה את האדם באותה מידה. אני משגיח עליו, אני איתו באותה מידה. אני השם קודם שיחטא וכו', יראה לי פירושו כי הרשע ששב בתשובה והרי הוא צדיק, הוא בצדקותו שווה למי שלא חטא. אל תחשוב שזה נעט משהו ממנו. אלא כמו שהקדוש ברוך הוא היה מלווה אותו ומשגיח עליו ואוהב אותו וקרוב אליו כשהוא היה לפני החטא, כך יהיה עם האדם ששב בתשובה אחרי שחטא. אז אם כן, זה נותן תוקף עצום לתשובה, הדבר הזה. זה מראה עד כמה התשובה מסוגלת לפעול, שזה התשובה גורמת לכך ששום דבר מהשגחתו האלוקית של השם על האדם לא מתמעטת. כן.
זה סותר מה שאתה אומר לפני כמה שיעורים, שתמיד אמרנו שהתשובה מתחלק לשם אחד, באמת מצד התשובה של תמיד מקבל, אבל מצד הרושם שנותר בעולם, אמרנו, הרושם זה יש חוסר בעולם שישלימו אותו במידה מאוחר.
בעולם, לא באדם. זה בדיוק הסוד. זה בדיוק העניין שגם הסברנו אז בזמנו. שבעולם יש איזה חיסרון, החיסרון הזה צריך תיקון, התיקון הזה יבוא או על ידי בעל התשובה עצמו, או על ידי אדם אחר ממנו, או על ידי ריבונו של עולם בעצמו. אבל אם האדם הוא עשה תשובה, מבחינת הרושם שזה עושה עליו זה נמחק. זה שני דברים, זה בדיוק מה שהסברנו, זה לא סותר. ההפך, הסברנו שיש לחלק בין מה שנשאר מן האדם, בין מה שנשאר מן החטא לאדם, בין מה שהחיסרון, הקלקול שיש עכשיו בעולם. מצד הקלקול, החיסרון שיש בעולם, צריך לתקן. מי יתקן? אולי אפילו לא אותו דור. אולי זה יבוא רק בדורות הבאים. אבל לגבי אדם שישב בתשובה, אז בדיוק למדנו את זה. מבחינתו, הוא התנתק מזה. בזה שהוא שב בתשובה, הוא כבר לא מתייחס. הוא לא שייך, הוא לא קשור לחיסרון הזה. החיסרון הזה יבוא לידי תיקונו. איך? או באותו זמן, או בזמן אחר, או על ידו, או על ידי אחר. אבל...
ולא יזו אותו לחיסרון הזה?
לא. באותו רגע שהוא שב בתשובה אמיתית, זה כבר לא שייך לו. וזה בדיוק מה שהוא משלים פה. כשהוא אומר, השם, השם, אותו דבר.
הרב, עוד
דבר
בחידות קטן, זה
מדובר על
תשובה מהעבר או כל תשובה?
טוב, זה ברור שתשובה שלמה זה תשובה מהעבר. זה ברור. לכן, אם אנחנו מדברים על תשובה שלמה, ברור שצריכים להגיע לתשובה מאהבה. כל תשובה מועילה, אבל ככל שהתשובה היא יותר שלמה, היא מועילה יותר. נכון? תשובה מאהבה, זה עד כדי כך מסלק כל רושם, שזה בכלל עופר את הזדונות לזכויות. זה רק מוכיח כמה זה פועל לטובה. שבת שלום!